דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות.
שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של דיאגנוסטיקה זה החיים. אנחנו כאן שוב עם מרדונה של עולם המעבדות, דוקטור גבריאל בריק, מנהל המעבדה לביוכימיה בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. בפרק הקודם כשהוא הציג את עצמו, אז הוא הציג את עצמו נורא דרך העיניים שלו. אז נציג אותו באופן יותר רשמי. גבי עשה את הלימודים שלו, הוא נולד בארגנטינה, ארגנטינאי הארדקור, בדיוק, בכל נימי נשמתו. עשה את הלימודים בביוכימיה בארגנטינה, עלה לארץ, הקים משפחה. חזר לארגנטינה, עשה את הדוקטורט שלו בארגנטינה, חזר שוב לארץ, והוא בעצם באסותא אשדוד מההקמה. ממש עזר והקים בעשר אצבעות את אגף המעבדות באסותא אשדוד, את כל המעבדות, כי הוא היה הראשון. אז אנחנו מאוד שמחים שאתה פה, תודה שבאת. אנחנו ממשיכים את הפרק הקודם, בעצם גבי תיאר מאוד בקצרה את עולם הביוכימיה, ואז עשינו את הבדיקות, בדיקות מעבדה מאוד שגרתיות כביכול, שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על התוצאות שלנו. בהפסקה בינינו, גבי אמר, ואני מאוד מאוד מסכים איתו, כמה מסוכן להסתכל בגוגל, או צ'אט GPT, או כל בינה מלאכותית אחרת. אני מאוד מסכים איתו עם שני דברים שבאמת צריך להדהד אותם, יותר מזה שחשוב להתייעץ עם הרופא לפני שמסתכלים על תוצאות מעבדה, מה שאנחנו אומרים כל הזמן. העניין הוא ש... בעצם הדוגמה המאוד יפה של גבי מהפרק הקודם הייתה שכשאתה מסתכל על יער, תסתכל על היער ולא על עץ בודד. יש המון עניין על איך לפרש תוצאות מעבדה, להכניס את זה לקליניקה, להכניס את זה לקונוטציה. אז זה מאוד מאוד חשוב. וגוגל לא יודע לעשות את זה, הוא יודע לתת לנו איזושהי פריזמה של בדיקה אחת. זאת אומרת, אני חושב שלהגיד, לא, אל תסתכלו בגוגל, זה טירוף. כאילו, ברור שתסתכלו בגוגל, אבל קחו את זה ברבון מוגבל, תמיד להתייעץ עם הצוותים הרפואיים. עוד משהו שרצינו להגיד?
לא.
גבי?
לא. זהו, זה חשוב ביותר. זה תמיד להתייעץ, ותמיד לזכור שבדיקה אחד לא אומר בדיוק מה שיש, אלא אתה צריך להסתכל, גם, אגב, לא רק על תוצאות מעבדה, אתה צריך להסתכל גם על הקליניקה של ה... מה אתה מרגיש, מה אתה לא מרגיש.
נכון.
אז זה חשוב, יש המון המון פרמטרים שאתה מכניס לאיזה סק, ואז על זה אתה נותן את האבחון ואת הדיאגנוזה. אתה לא, אסור לעשות את זה על סמך משהו אחד מסוים.
אני חושב שזה נכון לכל דבר בחיים, ובמיוחד בבדיקות מעבדה. אז אנחנו ממשיכים, והגענו לחלק הארגנטינאי, הבשר והשומנים. אגב, אחד הדברים שתדעו, שאחרי הרבה דיונים ביני לבין גבי, אז כשאנחנו מארחים, אני מחשב 300 גרם בשר לבן אדם, והארגנטינאים מחשבים 500 גרם בשר לבן אדם, ואני חושב שזה מתאר בדיוק את ההבדל בין הישראלים לארגנטינאים.
נכון.
נכון?
לגמרי.
אין ספור דיונים על כמה בשר לבן אדם, ארגנטינאים חשבים 500 גרם לבן אדם. אז אם אנחנו מדברים על 300 גרם בשר או 500 גרם בשר, חלק נלווה מזה זה השומנים. אני חושב, שדיברתי עם גבי, אני דווקא חושב שהיום זה מאוד מעסיק את האנשים, המאוד עוקבים אחרי הכולסטרול, להרבה מהאנשים יש חריגה בכולסטרול. אז בואו נתחיל לתאר שנייה, למה שומנים זה דבר כל כך חשוב, וזה באמת ביוכימיה, ואז נתאר את הבדיקות. כן, הכל גם. זה ביוכימיה.
אז אני יכול להגיד לך משהו. קודם כל, שומנים, אנחנו חייבים שומנים, זה בדיוק כמו הגלוקוס שדיברנו קודם עם הסוכרים, אבל הכל בריבון מוגבל. אבל אני אגיד לך גם עוד משהו, להבדיל מהגלוקוס, שאתה צורח המון. צורך.
אמרנו, העברית שלך זה הקסם, אל תתבייש.
שאתה צורך הרבה סוכר. בשומנים, מה שקורה זה שזה פחות השפעה על מה שאני מכניס לגוף, שומנים. הסעד או בכל מה שאתה רוצה להכיל בארוחות של המתוגנים, הרבה פחות משפיע. ולמה הרבה פחות משפיע לעומת הסוכרים? כי 80-90% מהכולסטרול שיש לנו בגוף זה קולסטרול אנדוגני, כלומר, זה קולסטרול שאתה מייצר, אוקיי? אנחנו מייצרים קולסטרול, כל החי מייצר קולסטרול. הצומח לא, אבל החי הוא תמיד הוא מייצר קולסטרול, והקולסטרול הוא חשוב מאוד לתפקוד התקין של הגוף. לבניית הורמונים, יש הרבה הורמונים שמבוססים על, על, על המולקולה של קולסטרול. הקולסטרול זה חלק אינטגרלי של הממברנה של, של התאים.
כל תא עטוף בעצם בשכבה שומנית, ככה בעצם.
וזה חשוב לתפקוד התקין של הגוף כלל. עכשיו, מה קורה עם ה... אגב, כשאנחנו מדברים על... בוא נתחיל מההתחלה אולי. כשאנחנו מדברים על ליפידים או שומנים, זה לא רק קולסטרול. יש לך קולסטרול שמחולק לקולסטרול הטוב, קולסטרול הרע, בטוח שמעת על זה. וגם יש טריגליצרידים. שטריגליצרידים פחות אנחנו שומעים, אבל זה גם עוד קומפוננט שזה מאוד 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 חשוב, וברגע שזה מאוד גבוה, הקולסטרול, הטריגליצרידים, אז גם זה מחלה מאוד מאוד קשה שיכול לפגוע בצורה עקיפה גם את הלבלב. אבל זה, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה נושא אחר. על קולסטרול, בוא נדבר על זה,
כשזה
חשוב. אז מחולק... כשאתה מקבל תשובות מעבדה, אתה מקבל תשובה של total cholesterol או cholesterol, כאילו בלי שום מילה.
נכון, זה השורה הראשונה, cholesterol.
אז הקולסטרול זה הטוטל.
מומלץ מתח ל-200.
נכון. אז שתדע לך שכשאנחנו למדנו בבית ספר, לביוכימיה, הערך התקין זה היה עד 240.
אז מקשים עלינו עם השנים.
נכון. אחר כך הורידו את זה ל-220, עד שהגענו עכשיו ל-100. אגב, עם הגלוקוס, עד 200. אגב, עם הגלוקוס, קורה בדיוק אותו דבר. אז כשלמדתי, היה תקין עד 120.
והיום זה תקין עד 100.
ועכשיו זה תקין עד 100. יש כאלה שמחמינים עוד יותר, וגלוקוס זה עד 95. אבל זה סיפור אחר על...
אז אתה יודע, אתה יכול ללכת ולהגיד לרופא שלך, תשמעי, אני בשנות ה-80 בריא לחלוטין. זה התקופה, אני פשוט, התקופה לא מתאימה לי.
אני חושב ש-Back to the Future פה מאוד
מתאים. זה מאוד עוזר.
לגמרי. אז זהו, זה מה שרציתי להגיד לכם, קודם כל על הערכים, בגלל זה אתה הקדשת שזה תקין עד 200.
זה מה שכתוב לי.
לגמרי, לא, זה בסדר, זה מה שמקובל עכשיו. ולמה הם הורידו את זה? זה לא סתם. הורידו את זה כי ראו שערכים, בין 200 ל-240 גם יש להם קישור למחלות מכלי דם, בסטרוק, במחלות עם לחץ דם. אז לכם הם הורידו את הערך. זה לא סתם, זה לא, אני לא חושב, יש כאלה שיש, אומרים, רגע, זה בטוח שזה בגלל החברות תרופות שרוצים למכור לנו את הזה. לא הייתי כל כך להגיד את זה, הייתי אומר, צריך לשמור על זה, על הערך הזה. עכשיו, כשאנחנו מקבלים את הקולסטרול, רק את המילה קולסטרול, אנחנו צריכים לדעת שזה הקולסטרול הטוטל, שזה כולל את ה-HDL, את ה-LDL, תכף אני אדבר כמה מילים על זה, ויש עוד גם תת אוכלוסיות של הקולסטרול שגם כולל בטוטל, אוקיי? עכשיו, חשוב לנו גם לא רק להסתכל על קולסטרול, על סך קולסטרול, לא תיקנת אותי על טוטל, סך קולסטרול, אלא גם מחולק גם ל-HDL, שזה I, זה ראשי תיבות של High Density Lipoprotein, זה הקולסטרול הטוב. אוקיי? ולמה אומרים קולסטרול אטום? כי זה קולסטרול שהוא מסיע בכל הגוף, הוא מסתובב בכל הגוף, הוא לוקח את הקולסטרול, את כל העודפים של השומנים שיש בכל התאים, הוא מסיע את הקולסטרול הלא טוב לכיוון הכבד, אמרתי לך, הכבד יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב, במי הכבד, אנחנו יכולים את זה להפריש את זה במעיים. ואז חלק מהפירוק וההוספה של הכולסטרול שבא מכל הגוף, עוזר לנו גם להקל עוד שומנים שאנחנו אוכלים בגוף. זה תהליך טיפה יותר מורכב, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה יהיה נושא...
לא, הכל טוב.
אבל זה מה שאנחנו צריכים לדעת, וה-LDL, שזה ה-Low Lipoprotein, הכולסטרול הלא טוב, שזה ה-LDL, אמרתי לך, זה בדיוק עושה פעולה הפוכה. הוא בא מהכבד, והוא נותן כולסטרול לכל התאים בגוף, אוקיי? עכשיו, הבעיה זה שברגע שיש לנו עודף של כולסטרול, הכולסטרול, מה שקורה זה שהוא שוקע בכלי דם, אוקיי? ואז מה שקורה זה שזה כמו, אתה צריך להסתכל כמו שזה צינור, אוקיי? בצינור יש לך בבית, אוקיי? יש לך בנות בבית?
יש.
אחת.
שתיים. כאילו, אמא ובת.
אוקיי, אז גם אצלי. אז מה שקורה זה שכל 3-4 חודשים נסתם השירותים, נכון? מרוב השערות וזה של הבת, אני
מתכוון. וואי, גבי, זו דוגמה, מה זה גרועה? כי עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על מה הבנות ומה הבנים זורקים לתוך הכיור, אנחנו לא נצא מזה טוב שנינו. אז בוא נמצא
לא,
יש צינור.
יש צינור, אוקיי. אז בוא נעשה ככה. אז יש צינור, אוקיי, שהכולסטרול הוא לא כל כך... ברגע שיש עודף כזה, אז הוא נתקע בצנרת, אוקיי? וברגע שהוא נתקע, הוא מתחיל לשקוע ולהידבק בצינור, בדופן הפנימי של הכלי דם. ואז מה שקורה זה שנוצר איזה סוג של חסימה של הצינור, שזך לזה, כלי דם זה צינורות, אוקיי? אז ואז ברגע שיש חסימות של הכלי דם, מה שקורה זה שיש לנו מה שנקרא, אין לנו זרם דם כמו שצריך.
הצינור נתקע, צינור נסתם.
ואז קורה שני דברים מאוד חשובים. אחד, אין לך הספקה טובה של חמצן. אני מזכיר לך שכל תא בגוף זקוק לא רק לגלוקוס, אלא גם לחמצן, אוקיי? בלי שני הדברים האלה, אז התאים מתים. ואז מה שקורה זה שברגע שלא מגיע מספיק חמצן לתאים, בגלל הסתימה שאמרתי לך, שזה כתוצר מעודף כולסטרול ששוקע בצינורות, שזה הכלי דם, אז מה שנקרא, זה מחלה שנקרא איסקמיה. וזה אומר שאין לו הספקה טובה, מרובה של חמצן. זה אחד מהדברים, וזה יכול, ובגלל זה אחר כך הם מגיעים או להתקף לב, ואז בגלל זה גם עושים, לטיפול בזה, צינטורים. הצינטורים מטפל בדיוק בכל הסתימות האלה. עוד משהו חשוב, זה יכול לקרוא, זה שהסתימה הזאת, שאמרתי לך שנדבקה על הצינור עצמו, יכול להתפרד מהצינור עצמו, ואז החומר הזה הוא זה כמו אבן כזה שאתה צריך להסתכל כזה שהוא מתחיל גם לזוז עם כל הזרם הדם ואז ברגע שמגיע בלב יכול להגיע להתקף לב זה התקף לב או לא יודע אם זה יותר גרוע אבל גם במצב חמור יותר אם מגיע למוח יש לנו סטרוק אוקיי
זה סטרוק זה שבץ
מוחי נכון ואז כתוצר, זה בדיוק, ובגלל זה חשוב ביותר לשמור על הערכים התקינים של כולסטרול, אוקיי? יצאו המון המון תרופות, יש תרופה מעולה, זה קבוצה של תרופות, זה נקרא סטטינים, שהם עוזרים לנו לשמור על הערך תקין של כולסטרול, שזה חשוב ביותר. שוב אני חוזר. ואגב, זה היה עד כדי כך, מאפתני.
לא, נו, זה חמוד, מה אתה מנסה להגיד?
כאילו, יוצאת מן הכלל, שהתרופה ברגע שהמציאו את זה, שזה היה בשנות ה-80, לידים, אני לא טועה, שבשנות 2000 רצו הממשלת אנגליה, ממשלת המשרד הבריאות שבאנגליה, רצו לתת באופן גורף לכל בן אדם, מעל גיל 50, סטטינים.
באמת?
כן, משהו מטורף. כן, 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 זה. יש לו תופעות לוואי, אבל הן מינורת לעומת הנזק שיכול לגרום לבן אדם שהוא לא כאילו לא נשלט על ידי הערכים התקינים של, של, של השומנים. אז זה לגבי השומנים על הכולסטרול. עוד משהו חשוב בזה, זה שאני זוכר, זה תמיד שלמדנו בבית ספר, אמרנו אף פעם אסור, אסור, אצלנו זה היה, אסור לעשות בדיקות דם אחרי, אחרי שאכלת
אחרי הסעדו. כן. טוב, זה באמת זה.
כן, 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 כן. אני אגיד רגע, לך, זה 12 האמת שעות, לי... אני אגיד לך, 12 שעות אחרי שאכלת, עדיין מסתובב בגוף חלקים של, של שומנים. ואז לכן, אם אתה סיימת לאכול הסעדו, ואז אחר כך הלכת לעשות את ה...
אז אחרי 13 שעות כאילו בטוח, נעלם לכל?
תשמע, אני בסדר? זה... פה זה לא...
לא, אני אשאל אותך ברצינות.
אין סטופר פה. רגע, אתה מבין שהם פה אין סטופר. לא, זה ביולוגיה.
רגע, אני עכשיו החלטתי להיות ארגנטינאי, ואני גם בשישי וגם בשבת, אני אוכל אסדו, ואני אוכל אסדו, ואיזה יום.
אז אל תאכל יום לפני, אל תאכל, וזהו, תהיה בריא.
ואז אני עושה בדיקה, לא, לא, דווקא אני באמת, כי זה מעניין גם אותי, ואני בטוח אנשים. אז אכלתי סופה, שאכלתי בשר כמו משוגע, ואני עשיתי את הבדיקות ביום שני. שעשיתי אותם לפי הזה, וקיבלתי איזשהו ערך. אם סוף, ולעומת זאת סופה, שאני לא יאכל בכלל הרבה בשר, ועוד פעם אני אעשה את הבדיקות ביום שני. אתה אומר שבשני המקרים אני אקבל את אותו ערך?
אני אגיד לך, בגדול, אם שמרת על 12, אמרתי לך שלוקח 12, זה לא סתם...
אבל נתתי לך את יום שני, לא את יום ראשון.
רגע, אבל אני אגיד לך עוד משהו. לא סתם אומרים לך, כשאתה עושה שומנים, בדיקת שומנים, אתה צריך להגיע עם צום של 12 שעות. למה? כי יודעים שבערך יש 12 שעות שהגוף לוקח לו לפרק את כל, להוציא מהזרם הדם את כל השומנים שאכלת.
אז אני מקשה, אז כאילו אם שנינו, אתה אכלת המון אסדו ואני אכלתי סלט ירקות, ושנינו נכנסנו לצום של 12 שעות ועשינו בדיקה. האסדו שלך והירקות שלי זה כאילו לא ישפיע כי זה יחזור לרמה הבסיסית?
יכול להיות, יכול להיות, אני לא בטוח על זה, כי שוב, זה תלוי גם מטאבוליזם של כל בן אדם, אז קשה מאוד להגיד שבאופן גורף זה זה. זה היה סתם משהו שאמרנו בין התלמידים, שזה אסור לעשות את זה ביום אחרי זה, ואז תשמע על זה, ואז תעשה את זה.
כאילו, זה אגב הסיבה שעושים בדיקות תקופתיות, נכון? כי אם לאורך זמן אתה זה, אז בוא, יש לך בעיה.
כן. אז זה לגבי הקולסטרול. והקולסטרול זה גם חשוב מאוד, אמרתי לך, לייצור כל מיני הורמונים, שזה נדבר אחר כך, אם אני לא טועה, מה שאתה רצית. אז...
רגע, אז היה לך קולסטרול טוטל, סך כל הקולסטרול, היה לך את ה-HDL, שזה הקולסטרול הטוב.
נכון, למה? אמרנו, כי זה, הוא מסלק את כל הקולסטרול שיש בגוף,
לכבד.
ולכבד הוא מתפטר אחר כך ממנו.
והיה לנו את ה-LDL שהוא הרע, כי הוא...
הוא הפוך, הוא עושה פעולה הפוכה, הוא לוקח קולסטרול.
נכון.
מהאוכל לכל התאים, ובגלל זה לא טוב.
יש לי פה עוד שתי תוצאות, שאחת זה non-HDL קולסטרול.
אמרתי לך שיש כל נגזרים של קולסטרול. יש לא רק... HDL של זה או
high density צפוף.
Low density, יש לך גם VLDL שזה very low זה, ויש נכון. לך יש לך קילומיקרונים, יש לך המון המון זה שאתה לא בודק את כל הדברים, ואז אתה מכניס את כל השאר, כל מה שזה לא קולסטרול טוב, לא קולסטרול רע, והטוטל אתה מכניס לנון, וזה התשובה שלה.
ועוד אחד שהתייחסת אליו, אם אתה רוצה להגיד עוד משהו, זה הטריגליצרידים.
כן, טריגליצרידים, אז ככה, זה דווקא מעניין הטריגליצרידים. טריגליצרידים, אתה יודע שכשאנחנו אוכלים שומנים, גם חלק זה טריגליצרידים. טריגליצרידים הם חשובים מאוד לקרום של התאים. וכדי לפרק את זה, את הטריגליצרידים, יש לנו אנזים, חלבון, שאנחנו גם בודקים בביוכימיה, שנקרא ליפס. לא יודע אם פעם שמעת, אבל ליפס זה אחד מהאנזימים שאנחנו בודקים, שהמקור הוא בא מהלבלב. ואז הוא יודע לפרק את זה. וזה בדיוק מה שאמרתי לך, עוד דיברנו את זה בהפסקה, אם אני לא טועה, שמה זה תכלס, כשדיברנו על סוכר, מה זה הרסיסטנס לגלוקוז. ואז אמרתי לך, תשמע, אם אתה מכניס כל הזמן גלוקוז לגוף, ואז הלבלב הוא עובד, 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 אבל הוא עובד יותר ממה שהוא בנוי, ואז הוא מתעייף, אוקיי? אז בדיוק קורה אותו דבר ברגע שיש לך, שאתה אוכל יותר מדי ליפידים, יותר מדי טריגליצרידים. הלבלב מייצר אנזים שנקרא ליפז, שאמרתי לך שהוא עוזר לפירוק כמו כל דבר, וכמו שדיברנו קודם. אם אתה מכניס המון שומנים, אז אתה מייעף את ה... מייעף את ה... מייעף את ה... את הלבלב, ואז, ואחר כך יש לך... יכול לגרום לתוצאות. אני רוצה, גם רוצה עוד משהו להגיד, זה חשוב, זה שיש כל מיני מחלות שהן בדרך כלל במקור גנטי, פגמים בגנים, שגם הם, יש להם נטייה לעלייה בטריגליצרידים. לא משנה מה שאתה אוכל, כאילו כל בן אדם אתה יכול לפרק את זה בקלי קלות, אבל יש כאלה שיש להם פגמים שונים בכל מיני חלבונים שונים, ואז מה שקורה זה ש... מאוד קשה לעכל את הגליצרידים, ואת מה שקורה זה שלאנשים האלה, הם, יש להם סכנה מאוד מאוד גבוהה להיכנס לפנקריאטיטיס, אוקיי? לבעיה של דלקת בלבלב. אז, וגם, שוב, כתוצר מזה, מתוצר שהם עובדים אובר, אובר, אובר.
אנחנו עוברים, כי זו הבדיקה הבאה, ואמרת שתוכל לקשר את זה בקלות, לבדיקות שנקראות, אני נגיד אותן ביחד, ALT ו-AST, כי הם...
כן, אז אני רוצה להגיד לך משהו, לגבי ALT ו-AST. ALT ו-AST הם חלק, הם לא רק הבדיקות, שני הבדיקות הזה, מה שנקרא תפקודי כבד, אוקיי? יש עוד בדיקות שכוללות בתפקודי כבד, שני אלה הם מאוד חשובים. זה חלק מהתפקוד התקין של הכבד, ולמה זה חשוב לדעת? אמרתי לך שכבד יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בגוף, ואנחנו יכולים לדעת, ברגע שיש לנו ערכים לא תקינים, בדרך כלל גבוהים מדי, של תפקודי כבד, אם יש לי פגיעה בכבד, אם יש לי הפטיטיס, אוקיי? הפטיטיס, כשאני אומר הפטיטיס, אני רוצה להדגיש שזה לא רק הפטיטיס ויראלי, אוקיי? זה חשוב את זה.
הפטיטיס זה דלקת של הכבד.
נכון, שיש כמה מקורות, יש יכול להיות דלקת שומני, יש כבד שומני, נכון, יש דלקת ממקור ויראלי, או גם יש ממקור אוטואימוני. כלומר, אני מייצר נוגדנים כחלק מסוימים של הכבד, ואז אני פוגע בעצמי בכבד. אז לזה יש מה שנקרא... אוטואימוני הפטיטיס. אז עכשיו אמרתי לך שזה שני ה-ALT ו-AST, זה שני הסוגים של חלבונים, אנזימים, נקרא, שהם מאפיינים את, את התפקוד התקין של הכבד. ברגע שהם עולים, מה שאומר לי זה שיש לי פגיעה, או יש לי איזה סוג של דלקת בכבד. אוקיי? זה מה ש... זה כרגע מה שאפשר להגיד. אני לא יודע מה המקור של ה... של... זה יכול להיות שזה כבד שומני, שזה גם עולה. יכול להיות שזה דלקת ממקור ויראלי, שזה גם עולה. אבל יחד עם זה, כמו שאמרתי לך, אתה רואה לא רק עץ אחד, אלא אתה רואה את כל התמונה. Yeah. אתה חייב להסתכל את גם כל השאר התפקודי כבד. מה שנקרא בילי רובין, לא יודע אם יש לך שם.
לא, אין לי.
אז זהו, אז יש עוד בדיקה שנקרא בילי רובין, יש עוד בדיקה שנקרא אלקליין פוספטאז, יש עוד בדיקה שנקרא גם ה-GTP, יש כמה בדיקות שזה נותן לך, וגם חוץ מזה, גם בודקים בעזרת גם דימות, מה המצב של הכבד במקרה שזה מאוד גבוה.
דימות okay? הכוונה בדרך כלל או אולטרסאונד, או יכול להיות סיטי, נכון? אנחנו... זה כן. דימות.
זה דימות. ועכשיו, ברגע שמישהו מרגיש בכבד, יש לו דלקת, דלקת בכבד, אז אם זה באמת חריף, הדלקת, אז אתה מרגיש את הסימפטומים בקלי קלות, כי מרגיש עייפות מאוד מאוד גדולה, אתה מרגיש כאילו שאתה, אין לך תיאבון, אתה זרוק לגמרי. יכול שיהיה לך, שאתה תהיה צהוב מרוב שעולה הבילירובין, דווקא לבילרובין, זה דווקא יפה לדבר על זה.
נכון, לדבר, אגב, הפטיטיס בעברית זה צהבת.
כן, ועל ה... אני אגיד לך משהו יפה על הבילרובין, אם כבר אנחנו מדברים על תפקודי כבד. אתה יודע שכשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים, מה שנקרא, אמו-קונסנטרייטד. אנחנו נולדים עם עודף של רד בלאד סל, של כדוריות אדומות. ועד מה שקורה זה שברגע שאתה נולד ואתה מתחיל לנשום את האוויר הזה, אז אתה צריך להתפרק, להתפרד מהכדוריות האלה, ותחשוב שהם במסות, הם במסות מאוד גדולות. ואז התפקיד של התחול, אחד מהתפקידים, זה פירוק של, של הכדוריות האדומות. אמרתי לך פעם, לא זוכר, כשדיברנו על ההמוגלובין 1C, בתור תוספת לגלוקוז, אז ההמוגלובין שנמצא בתוך, בתוך הכדורית האדומה, מתפרק, וכתוצר מזה נוצר בילירובין. הבילירובין הזה זה נקרא בילירובין לא ישיר, אוקיי? שהוא לא מומס במים. ואז הגוף עושה, ואז מה קורה בזה? אמרתי לך שכל דבר, אגב, הבילירובין גם, שוב, משהו חשוב, לפני שאני מתחיל את כל הסיפור הזה של, של, של הבילירובין, זה שהבילירובין הוא מאוד מאוד טוקסי, מאוד טוקסי, הוא נאורוטוקסי, הוא יכול להיכנס למוח, לחומר האפור של המוח, והוא נכנס לשם ויכול להיות פגיעות נאורונליות מאוד מאוד משמעותיות בעתיד. לכן, לכל התינוקות, ברגע שיש להם בילירובין המאוד גבוה, אוקיי, מכניסים אותם ללומינותרפיה. בלומינותרפיה, הסיבה לכך זה שבגלל האור UV, הוא עוזר לפירוק של הבילירובין. אוקיי? זה הסיבה שזה. אז עוזרים לילד, לתינוק, על ידי אור, להתפטר מהבילירובין. ולמה? כי הוא נאורוטוקסי. אנחנו לא רוצים שיהיה לו פגיעה בעתיד. אוקיי? פגיעה נאורונלית. פגיעה מוחית. עצבית. אז זה חשוב. אז אמרתי לך, זה מתפרק הכל בתחול. ושמה זה נקרא הבילירובין לא ישיר, לא מומס במים, ואז הגוף, כדי לסלק אותו, הוא חייב את התפקיד של הכבד, כי כבד אמרתי לך, זה אחד מהתפקידים, זה לסלק, להתפטר מכל הרעילים, וזה אחד מאלה. ואז איך הוא מגיע מהתחול לכבד? אלא אם לא בכלי דם, אבל בכלי דם תחשוב שהוא לא יכול להגיע, כי הוא לא מומס במים. אני מזכיר לך ש-70 במשהו אחוז זה שיש בגוף זה מים. ואם משהו לא מומס במים, אז הוא לא יכול, בוא נגיד, לנסוע בקלות בזה. ואז הגוף מצא פטנט מאוד מאוד טוב, שגם זה נקרא אלבומין. אלבומין זה גם עוד חלבון, שזה חלבון מאוד מאוד חשוב בגוף. שמה שעושה זה, הוא נכנס לתפקוד פה, הוא לוקח את הבילירובין הלא ישיר, לא מומס במים, והוא מחבק אותו. למה הוא מחבק אותו? במרכאות, נכון? למה הוא מחבק אותו? כי האלבומין הוא כן מומס במים, אוקיי? ואז תחשוב שאם יש לך משהו שלא מומס במים, זה כמו שאתה שם שומן, שמן, במים, נכון? אתה לא יכול לזה. אבל אם אתה מכניס משהו שיכול לחבק את את השומן הזה, אוקיי? להסיע אותו מהתחול לכבד, עשית את העבודה שלך. ואז זה מה שקורה בגוף. הגוף שולח את האלבומין, האלבומין תופס את הבילירובין הלא ישיר, הלא מומס במים, לוקח אותו לכבד. ובכבד, הכבד עושה משהו מאוד חכם. אמרתי לך שהוא לא מומס במים, נכון? ואז כדי להתפטר ממנו, אתה חייב שיהיה מומס במים, כי אחרת הוא לא, אתה לא יכול. אחרת יהיה לך כבד שומנים, אתה לא רוצה את זה. ואז מה שעושה הגוף, הכבד יותר טוב, זה הוא מכניס כל מיני מולקולות, הנה, כימיה, מולקולות שהם עוזרים למולקולה אחרת להיות מומסות במים, אוקיי? שזה נקרא אוקסידרילים, זה לא משנה.
שמעת של
מולקולות. החשוב ביותר זה שמכניס למולקולה המקורית כל מיני מולקולות שונות ש עוזר לגוף להתפטר ממנו, כי הן יותר מומסות במים. ואז אנחנו מפרישים את הבילירובין, אחרי שהכנסתי את המולקולות האלה, שאמרתי לך כרגע, או בפיפי או בקקי. אגב, אתה יודע שלמשל, הצבע של הפיפי ושל הקקי, זה בא בדיוק מהפירוק של ההמוגלובין. בשתן, הצבע צהוב, זה אורומילינוגן, שזה התוצר מהבילירובין, מהמטאבוליזם של בילירובין. ובצואה, הצבע החום הזה, זה נקרא קופרובילירובין, וזה מה שנותן את הצבע, את הצבע החום הזה, שזה גם בא מהפירוק של הבילירובין.
ואגב, אני אלמד אותך שכשאתה גדל בישראל ולא בארגנטינה, אז אם יש משהו שמלמדים אותך, זה שתן שקוף, אני אלוף, שתן צהוב. האמת היא, שכחתי מה המשך, אני חושב, אבל שמלמדים אותך שתן שקוף, אני אלוף. יופי, אני שמח שדיברנו גם על צבעי הקשת.
אגב, זה מאוד יפה, מה שאמרת.
מה שאני אמרתי, זה ממש מאמין.
אתה יודע, אז אני אגיד לך משהו. במיוחד עכשיו...
זה השיא שלך בכיתה ב', אני חושב.
אוקיי, אבל לא, אבל אני... אין ביטוי כזה בספרדית, ואז... ואז תמיד אני אומר להורים שלי, כי נכון, במיוחד בימים האלה שהם חמים מאוד, ואז אני אומר להם, תשמעו, לא משנה... כמה מים. כי הם אומרים, וואי, צריך לשתות 2 ליטר, 3 ליטר, זה. אמרתי לו, תשמע, מה שאתה צריך תמיד לדאוג, זה ברגע שאתה עושה פיפי, צריך להיות שקוף. אם זה שקוף, אתה סבבה.
יפה מאוד, זה היה ממש סקירה יפה של הבדיקות כבד, תפקודי כבד. אז אין לי עוד שום דבר להוסיף. בדיקה, אצלי זה האחרונה, אני חושב שאחר כך יש ניגע רק בעוד בדיקה אחת, זה הפריטין.
כן, טוב, פריטין זה קשור ולא קשור.
ואני הולך לפי הזה, לפי הרשימה שקיבלתי באפליקציה.
אוקיי.
אתם קובעים את הרשימה, לא אני.
כן, אוקיי. אז בדרך כלל פריטין, קודם כל, פריטין זה נותן אינדיקציה למחסן, מחסן של ברזל שיש לך בגוף. אוקיי? אני מזכיר שברזל הוא אטום מאוד חשוב לכדוריות אדומות, אוקיי? ברגע שיש לנו חוסר של ברזל, אז יש לנו אנמיה, מה שנקרא אנמיה, אוקיי? וברגע שיש לי עודף של ברזל, שזה לא פחות חמור, שתדע לך, יש לנו מה שנקרא הפטוטוקסיסיטי, יש לנו רעלת בכבד, אוקיי? כי זה שוקע שם ועושה נזק מאוד כבד לכבד. ואז מה שאמרתי לך, הפריטין... הוא נותן אינדיקציה לאחסון בכמה הכמות של ברזל יש לך בגוף. עכשיו, האם רק פריטים מספיק כדי לדעת את זה? אז ממש לא. בגלל זה זה קצת מוזר שיש רק ברזל. בדרך כלל עושים גם ברזל, מסתכלים על המוגלובין בספירת דם, גם מסתכלים על טרנספרין, אוקיי? טרנספרין זה עוד משהו שעוזר לדיאגנוזה של האנמיות, אוקיי? וגם, בדרך כלל גם בודקים ב-12 בפוליק אסיד, שזה שני ויטמינים שונים שגם עוזר לתפקוד התקין של הכדוריות האדומות. ברגע שיש חוזר, גם חוסר משני הויטמינים האלה, גם יש לנו אנמיה. אנמיה בצורה אחרת, אבל זה גם אנמיה, אוקיי? לא רוצה להיכנס עכשיו לאנמיות, כי זה... זה בטוח שדיברתם על זה.
לא, זה נראה לי אבל בסדר.
אז כן, אז זה חשוב. זה בדיוק אותו סיפור. אתה לא יכול להסתכל רק על פריטים בדי להגיד, אוקיי, אין לי, בוא נגיד שיש לך נמוך, אתה יכול להגיד, יש לי נמוך, אז אני אנמית. לא, ממש לא, אוקיי? ממש לא. אתה צריך להסתכל גם על CBC, על כל מה התוצאה של ה... של המוגלובין, של המטוקריט, וגם של טרנספרים, וגם על פריטין.
אז ביוכימיה זה באמת הכל. זהו, אני חושב, אני מבחינתי עם האפליקציה שלי סיימתי, זה הבדיקה האחרונה. באמת יש לנו את שני הפרקים של המטולוגיה ושל ביוכימיה, שנותנים לנו את כל התמונה המלאה של בדיקות המעבדה. משהו לקראת סיום, שאתה רוצה להוסיף, ששכחנו, אני לא יודע?
לא, זה כמו כל דבר, אמרתי לך, כמו שבדיוק קורה בגלוקוס, בדיוק אותו דבר, בליפידים. הם חשובים מאוד, יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב בגוף, הכל במינון. שוב, אני חוזר, אתה לא יכול לעשות הרבה מדי עם התאמבלות או עם דיאטה כדי להוריד את הרמת של קולסטרול, כי אמרתי לך ש-80% אתה מייצר, אז ברגע שיש לך תוצאות גבוהות, אז חשוב ללכת לרופא ולהתחיל לשקול לקחת סטטינים, האלה, התרופות האלה שמורידות את הרמת קולסטרול, כדי למנוע בעייתיות בעתיד.
אז עם זה אנחנו נסיים את הפרק הזה. דוקטור גבריאל בריק, גבי, מנהל המעבדה לביוכימיה בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. תודה רבה. על שני הפרקים המאוד מעניינים, המאוד מועילים ועוזרים. דיאגנוסטיקה זה החיים.
כפרה.
כפרה, או, אתה לומד לאט. זה, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו כבר יש לנו לא מעט פרקים, אני מקווה שאתם אוהבים ונהנים, אם לא, תגיבו לנו, אנחנו כן מקשיבים למה מעניין אתכם. תודה רבה לכולם. זה גם, האמת היא גם הזדמנות לזרוק מדי פעם מילה שמערך אותנו, משרד הקריאיטיב גופמן, שאנחנו מקליטים כאן, יובל יושב לידינו וסובל את כל ההקלטות האלה, דיה סוריני, החברה שמממנת את כל הפרויקט הזה, שבא להנגיש את עולם המעבדות. אז זהו, תודה לכולם, נתראה בפרקים הבאים, דיאגנוסטיקה כזה החיים כפרה.